We come to talk and talk. ברוכים הבאים לפודקאסט הכפית, הפודקאסט הליברפולי של ישראל, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM. אני אריאל מורחובסקי, רותם שתמיד איתי בהכנות לחתונה בראשון הקרוב, אז הוא לא פה איתנו, אבל חזרו אלינו, שניים מהאיחוד הגדול של פרק 14. מה קורה גיא?
מה קורה?
מה קורה אופיר?
וואלה, מה המצב?
אתם שמחים מדי לאיך שדיברנו לפני שנייה?
זה הגמומיות שמחה.
הבנתי, אפשר
זה הכבוד להיות פה.
אפשר להגיד שעבר לנו שבוע של מאני דיפרסיה, התחלנו מטקו משמים מול הסכם, 5-0 גדול מול ווטפורד, חזרה לאותו טקו מול אברטון בדרבי, מהמקום הראשון ירד לנו למקום השני, אבל עדיין, רק נקודה אחת בלבד, מפרידה בינינו לבין מנצ'סטר סיטי, ברנלי וביירן, זה מצפן, זה לא יאמן, לפנינו ואנחנו פה כדי לעודד את כל האנשים שהספידו את האליפות של סלאח, אבל לפני הכל, בואו נדבר קצת על הדרבי, בואו נדבר על אברטון, על ה-0-0 הזה. לא קרה הרבה מבחינת שערים ובישולים, אבל יש הרבה על מה לדבר. דבר אליי, גיא.
תשמע, ישבנו במולי בלומס, וניסינו לשיר וזה, וכולנו היינו בלחץ אטומי, וידענו למה. זה היה משחק אנגלי, כמו בימים הטובים של שנות ה-80. אברטון לא נתנה לנו חצי סנטימטר לשחק, הכל היה לחוץ, הכל היה עליך שחקנים, אתה מקבל קטנות משחקנים, טאקלים באים מהר, אתה חושב שיש לך חצי שנייה לחשוב, אין לך חצי שנייה לחשוב. אברטון אגב שפכה לאגר, ראו את זה ברבע שעה האחרונה של המשחק, הבעיה שגם אנחנו. והאמת שזה כיף, זאת אומרת, אני מבחינתי, כשאני רואה משחקים אנגלים כמו פעם, זה מה שעשה אותו את כדורגל, בשביל זה אנו את ליברפול משנות ה-80, אבל זה היה מאוד מאוד מתסכל אתמול, זה תסכל מאוד מאוד את השחקנים. מרקו סילבה התכונה למשחק הזה כאילו זה גמר גביע מונדיאל מבחינתו.
הם גם חגגו כאילו, הם זכו גמר גביע מונדיאל או גמר ליגת אלופות.
כן, כן, אם מישהו יכול לראות שם איזה קליפ שמחזיר הכדורים, מוחא כפיים לקלופ בסרקסטיות, ולמחרת אבא שלו אמר, בדיוק זה הילד שלי, אני גאה בו. דרבי אמיתי, דרבי של ליברפול, שכאילו כמה שיש ידידו קצת בין שני המועדונים, יש גם המון המון יריבו, ובכל אופן זה המשחק עם הכי הרבה כרטיסים אדומים בפרימייר ליג. מרקו סילבה עשה עבודה טובה, שיחק 4-4-2 בניגוד ל-4-5-1 של ליברפול רגילה לשחק מולו, סלאח היה תמיד עם שני שחקנים, גם כשפירמינו ומילנר ניסו לשנות למשחק, זה עבד לזה 5 דקות, מרקו סילבה עשה התאמות, מנה ואוריגי למדו שאין דין ווטפורד בבית כדין דרבי נגד אברטון בחוץ כשהם יכולים להרוס לך אליפות, והלך קשה, הלך קשה. חצי שעה ראשונה אברטון הפעילה את השתלטה על המשחק, הקצב היה שלה. מחצית שנייה גם כי בסופו של דבר זה היה המשחק של אברטון עד שהם כבר לא יכלו לשחק יותר. האמת היא בקטע הזה קצת לשאול מה קלופ ניסה לעשות. אני חייב לומר שכאילו אני מבחינתי זה שקלופ תמיד משחק בשיטה שלו ותמיד מאמין בשיטה שלו, אין מה לעשות, זה מה שהשחקנים שלנו מתרגלים. אתמול, לכבוד יום הולדת של דגלי, שצא לראות לא מעט כדורגל משנות ה-80, משחקים אחרת, דוחפים את הכדור קדימה, רצים כל הזמן, בועטים מרחוק, למרות שאני שונא לבנות מרחוק.
עוצרים עם היד.
עושים הכל כולל הכל, רצים, 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 כמו מטורפים. אגב, בשביל זה אני אישית נורא שמחתי שמילנר נכנס. לא הצליח, קורה.
תשמע, תראה, גיא היה עדין.
אתה רוצה לספר על המפגש שלך לא במולי בלומס, אלא בטמפל בר בכפר
אנחנו
סבא?
אנחנו ישבנו בטמפל בר בכפר סבא, ותראה, בגדול, המשחק היה נורא נורא משעמם. כלומר, הוא היה נורא 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 משעמם. כלומר, אם לא הייתי אוהד ליברפול, והייתי אוהד אובייקטיבי שמסתכל על המשחק הזה, הייתי אומר, זה קבוצה שרוצה לקחת אליפות, זה קבוצה שרצה חזק בצמרת, זה היה משחק משעמם נורא. נכון, אברטון היו טקטיים, אבל אתה אמור לדעת לשחק נגד קבוצה טקטית. היה משהו באצטדיון ובדחיפה של האוהדים להרוס לנו את האליפות שככה דרבן את השחקנים שלהם. לא יודע, ציפיתי מהמשחק הזה ליותר, ציפיתי מקלופ שישנה תוך כדי משחק. היה לי, זה היה משחק שהוא היה קשה לצפייה. כלומר, אם המשחק נגד יונייטד היה קשה לצפייה, המשחק הזה היה הרבה יותר קשה לצפייה. כי...
אני לא חושב הפוך. המשחק הזה היה הרבה יותר קצבי במשחק נגד יונייטד.
אני לא מדבר על קצב, אני מדבר על משחק
שהוא... לצערנו, אברטון הייתה הרבה יותר תשוקה, למרות ששוב, אני חושב שליברפול, ליברפול ניסתה לכפות את העליונות הטכנית שלה על אברטון, ולא הצליחה. אברטון, אתה ראית אש בעיניים, ועשו את זה. אנחנו ניסינו את העליונות את הטכנית שלנו, זה עבד בריבה שהאחרונה של המחצית הראשונה.
איפה התשוקה של הקבוצה? שרצה חזק, רצה בצמרת, מגיעה למשחק ש... אתה יודע, זה לא משחק של להיות או לחדול, כי זה ליגה. בואו נשים את הדברים בפרופורציות. כלומר, ליגה זה סך הנקודות שאתה צובר בתום 38 מחזורים. אני לא חושב שהפסדנו את כל הנהי והבכי על ה... אני לא חושב שהפסדנו את האליפות בטקו הזה. אני לא חושב שהפסדנו את האליפות בשום טקו או הפסד אחר. יכול להיות שנפסיד את האליפות בסוף העונה. אני מאוד מאוד מקווה שלא, אבל היה משחק שציפית ליותר. ציפית לראות את השחקנים עולים לדרבי בעיר, עם הרבה יותר פשן, עם הרבה יותר תשוקה, טורפים את המגרש. במקום זה, לא יודע, אברטון נראו כמו, כאילו זרקו להם חברו של חטלטולים לכלוב הנמרים, הם יצאו בטירוף, וציפיתי ליותר. אני מודה, התאכזבתי, היה לי קשה. מורחו ראה, אני חושב שכמות הכללות שרצו שם בסוף המשחק לא היה מביישות קליפ של דודו פרוק.
במיוחד החדש, אבל לגמרי, גם נחסוך את זה מפה.
האמת, אני אגיד לך, תשמע, אני ציפיתי ל-1-0, לנו, מן הסתם, כן? ציפיתי שיהיה משחק קשה, ציפיתי, לא רציתי גול כמו דיוו קוריגי דקה 96, אבל איזה גול דקה 80, דקה 75 כזה, שהכל בא בשיניים. אני חושב שהרבה פעמים דיברנו, גם פה דיברו לא מעט על ההבדל בין הליגה הגרמנית לליגה האנגלית, תמיד מדברים על הליגה האנגלית, יותר פיזית, יותר קשוחה, אתמול בדיוק ראינו מה זה אומר, דרבי שכולו תשוקה, אנשים רצים אלה בבאלה, אגב, בהרבה פעמים באירופה, כשלאנגליות זה לא עובד, בגלל שהמשחק הוא יותר באופי אירופאי, איכשהו בתוך הליגה האנגלית, עם קבוצה כמו אברטון באה ומשחקת ככה, היא הרבה פעמים מצליחה להשתלט על המשחק. תשמעו, כנראה שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו התקדמות עם קלופי מטורפת, כנראה שעדיין חסר עוד איזה אגורה האחרונה, איך אתה קופה את העליונות הטכנית שלך על המשחק. אברטון הייתה צריכה את הקצב הזה, אנחנו היינו צריכים את המשחק הרגיל שלנו, לעשות את המהלכים הרגילים שלנו, אברטון הצליחה, ותשמע, דרבי. לא, כל הקלישאות על דרבי עובדות.
דיברנו לפני שני משחקים, אפרופו, אתה גיא, אמרת שיונייטד, המשחק מולם, יהיה המשחק אולי האחרון שאתה יכול לאבד בו נקודות, מאז איבדנו גם אצלם,
לא,
וגם בגודיסון פארק.
לא, זה לא המשחק האחרון שאתה יכול לאבד בו נקודות.
הבאמפר האחרון.
זה הבאפר האחרון שיש לך, כי אתה... עכשיו סיטי נקודה
אבל
מעליך.
אבל הנה, כאילו טקו עם יונייטד, הפסדנו שתי נקודות. טקו מול אברטון, הפסדנו שתי נקודות, הפסדנו ארבע נקודות בשלושה המשחקים האחרונים, שלא לדבר על גם מה שהיה לפני זה. זה... מבשר רעות כמו שדיברנו אז, או שעדיין נשאר ברוח במפרצים?
האמת היא, בקטע הזה אני רוצה להסתכל, להשוות את העונה הנוכחית לעונה השנייה של קלופ, זו הייתה עונת 2016-2017, עונת האליפות של צ'לסי אגב, אם אתם זוכרים, מחזור 19, 43 נקודות, היה זה 2-0 מחזור שני נגד ברנלי לברנלי, זה נכון, אבל הקבוצה הייתה מאוד מאוד חזקה, ניצחנו אגב את הגדולות, כל הזמן, סיימנו את החצי הראשון, עם 43 נקודות, זה 2.2 נקודות למשחק, זה קצב נקודות שמבטיח חליפות. העונה, ב-21 המשחקים הראשונים, אגב, אני סופר את המשחק נגד שיטל, דעתי שחקנו בו מצוין, 2.6 נקודות למשחק, קצב הרבה יותר מצוין. אותו, עוד פעם נסתכלים על 16-17, ינואר, פברואר, אם אתם זוכרים, עלינו 10 משחקים בינואר, היינו בחצי גמר גביע הליגה, הגענו האמת לגמר ויסענו שם לסיטי, 0.8 נקודות למשחק, חבר'ה, זה קצב של קבוצה יורדת ינואר-פברואר של קלופ. העונה, אנחנו בקצב של שתי נקודות. שתי נקודות רק שתבינו, מבטיח מקום רביעי, מקום בליגת האליפות, זה מן הסתם, זה המינימום שכל קבוצה מהטופ 6 מצפה מעצמה. מה שמפתיע, כי אני זוכר את העונה הזאת, כי היא מאוד מאוד קשה, במיוחד מול החלשות, הגול המטורף של צ'אן נגד ווטפורד וזה. 2.1 למשחק, זאת אומרת, היינו 2-2, הרדנו ל-0.8, חזרנו ל-2.1. אני מאוד מקווה שהשבוע הזה של החופש, העובדה של ליגת האלופות מצטרפת, וראינו שהעונה שעברה זה מטריף אותנו, עשינו 2-6, הרדנו ל-2, נעלה חזרה. נעלה חזרה לא יודע לכמה. נעלה ל-2.5, ננצח את הכל, לכאורה זה אפשרי, זה 9 משחקים, לצח 9 משחקים זה אף פעם לא קל, אבל הסדר של המשחקים הוא אפשרי. אין לנו שום ברירה אחרת חוץ מלהיות אופטימיים, וזה פשוט לעשות כל מה שאפשר, כמו שקלופ אומר, להיות הכי טוב שאתה יכול בכל אחד ואחד מהמשחקים, לקחת כל אחד וכל משחק לגופו, לא להסתכל למינה או שמאלה, ולקוות שיהיה עוד טוויסט אחד במערכה הזאת.
אני, אם כבר מדברים על קלופ, אז אני... אי אפשר לדבר על קלופ בלי הניהול משחק של קלופ. כלומר, כולנו הסתכלנו על המשחק, ואני חושב שאם אני משווה את זה לעונת 16-17 שאתה השווית פה מקודם, זה שהאשכרה אתה יושב, מסתכל על הספסל, ואתה רואה שם שחקנים לגיטימיים. כלומר, ב-16-17 קלופ היה מסתכל על הספסל, והיה מקבל...
חושך בעיניים.
חושך בעיניים, מראה שחורה, אבבות שחורות, מה שאתה לא רוצה לקרוא לזה. ופתאום יש ספסל, והניצול שלו הוא לא טוב בעיניי. הוא לא טוב. כלומר, גם החילופים מאוחרים, אתה רואה, אתה מנסה להתאים את השיטת משחק, אתה רואה שאברטון משתלטים, אתה רואה את התשוקה המדהימה של אברטון, אתה רואה שהם לא משאירים לך חצי פינה, והחילופים לא היו טובים, הם היו מאוחרים. שאני לא מדבר על... כולנו תפסנו את הראש הרי בטמפל, כלומר, אתה מוציא את מנה, ואתה מסתכל על הספסל שלך, ומכל החילופים בעולם, אתה מכניס את אדם ללנה.
כלומר, אנגלי, שמתמודד, שלכאורה יכול היית לצפות ממנו להתמודד עם מה שהיה בדרבי הזה.
אבל שנה וחצי לא מעורב בשער. כן. אולי אחד בשנה וחצי, אולי שניים. כאילו, זה לא השחקן שמביא לך את השערים. כאילו, אתה לא יכול לצפות ממנו את הישועה. ושקירי, או קייטה, שכן היו כבר השנה מעורבים במין מהלכים חשובים ובשערים.
אני שואל לאן הם נעלמו. לאן הם נעלמו? אני הייתי פה בפוד הקודם לפני שני פרקים, ואמרתי, קייטה, לאור ההתקדמות המטאורית שלו, לא מוציאים אותו מהרכב. ומאז, כנראה שקלופ שמע אותי, ועשה לי הפוך על הפוך, לא רק שהוא הוציא אותו מהרכב, הוא גם לא מראה לו דשא. כלומר, החילוף האחרון דרש לך איזה מישהו כוח מהקישור, שיבוא ויוציא קצת קדימה, שיבעט מרחוק, שיעשה דריבל, שינסה לפרוץ את הבונקר המכוער הזה שאברטון עשו. עשו בונקר מכוער, אבל עם פסון. כלומר, זה לא הבונקר עם האוטובוסים המגעילים של מוריניו. זה היה בונקר מכוער, באמת, כמו שאמרת,
והם גם התאבדו על כל כדור. כי נתן שם תצוגה מדהימה, באמת.
אני חושב שזאת הסיבה שהוא לא העלה אותו. אני מודה שגם אני במשחק רציתי שקטע יעלה. היה קשה לבחור במקומי, כי הייתה שלישת קישור לוחמנית שאמורה להתמודד עם המצב הזה. אני חושב שקלופ תמיד שואלת אותה שאלה, אם קייטה מסוגל להתמודד עם הפיזיות של הליגה האנגלית. ראינו בהרבה מקרים שלא, ואני חושב שדרבי זה לא המקום לעשות את זה.
דרבי, אתה לא מחליף את מנה בללנה, תסלח לי, לא מחליפי מנה בללנה. זה כמו, לא יודע, זה כמו שיש לך, אתה מקבל סטייק אנטריקוט במסעדה, ואתה אומר, וואלה, לא מתאים לי, תן לי את המנת פלאפל. אתה לא מחליף את זה. זה לא משהו שאתה מחליף. כלומר, אין לי בעיה, תחליף את מנה, מנה היה כבר נראה כאילו שפך לגר. גם ככה עשית חילוף מוחר, דקה 83. תן לנו מישהו, תן אפילו את סטאריד, שיכול לבעוט מרחוק, להוציא קצת את ההגנה.
סטאריד זה מפתיע שהוא
נכנס. או שקירי שיכול לעשות דריבל ולבעוט מרחוק, או קייטה שיכול לעשות דברים. הניהול משחק שלו היה לדעתי שערורייתי. אני אוהב את קלופ, אני מת על קלופ. אבל אי אפשר להתנתק ולהגן עליו כל הזמן. הניהול משחק שלו בדרבי היה מבחינתי שערורייתי. גם אחר כך הפתטיות של להאשים את הרוח, כאילו...
לא. זה... שמעתי את המסיבת עיתונאים, הוא הזכיר את זה בחצי מילה,
ועשו מזה פומפוזיות.
ועשו מזה פומפוזיות רציני, כן.
אפשר לדבר על סלח, אנחנו כמה כבר רבע שעה לתוך הפוד, מדברים על אברטון, לא דיברנו על סלח.
סלח
כבר שיחק?
כמה זמן לא מפקיע? 6 מחזורים?
הוא שיחק סלח?
הוא הפקיע, אבל זה היה האחרון נגד בונוס. זה בעיה. כי שנה שעברה היינו תלויים בשערים שלו לא מעט. זאת אומרת, זה לא רק השערים שלו והכמות שלהם, הרבה פעמים הוא כובש את השער הראשון, הרבה פעמים הוא כובש את השער
היחידי במשחקים. וזה קרה הרבה העונה.
גם העונה זה קרה המון המון פעמים. הייתה נקודה בזמן שסלח ניצח לנו 4 משחקים מתוך 5 המשחקים שניצחנו 1-0, אחר כך זה התחלף עם מנה, שהוא זה שפתאום נהיה המוציא לפועל. תשמע, זה קורה לשחקנים, סלח הרי, האמת היא, כולנו הופתענו מהעונה שעברה, המספרים של העונה שעברה, היה איזה פרשן אנגלי שאמר לדעתי אפילו סלח מופתע מהמספרים שהוא נותן בעונה שעברה. כשאני מסתכל על זה בכל אופן, נגד אברטון הוא הגיע לשתי הזדמנויות ממש ממש טובות, היו לו עוד איזה כמה בעיטות, שנה שעברה כל הבעיטות האלה נכנסות לחיבור השמאלי של השער, איפה שהשוער לא יכול להגיע אליו. שנקלי אמר פעם על איזשהו שחקן, זה נכון שהוא מחמיץ, אבל הוא מגיע לעמדות הנכונות שהוא, בשביל להחמיץ אותם, כרגע זה מה שעובר על סלח. מה צופן העתיד? אי אפשר לדעת. אני מאמין שהוא יחזור לעצמו.
תראה, סלח, אנחנו שוכחים, אבל סלח הוא מחמיצן לא קטן. כלומר, גם בעונה שעברה המדהימה שלו עם 32 שערים, הוא החמיץ המון. אבל הוא הגיע להרבה יותר הזדמנויות במשחק.
אגב, למה אתה קורא החמצות? כי אני פעם אחת הסתכלת על המספרים של מסי, מסי כובש 20% מהבעיטות שלו.
ועדיין הוא מכניס המון, כי הוא מגיע להמון המון הזדמנויות.
סלח גם.
סלח הגיע שנה שעברה להמון המון 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 הזדמנויות, שהשנה הוא לא מגיע. ואתה מצפה, כשהוא כבר מגיע להזדמנויות האלה, כי כבר סוגרים אותו, כי מכירים אותו, כי הקבוצות באות להתגונן מולנו, שיהיה הרבה יותר קליני. וההזדמנויות שהוא הגיע לשם, מור חורה אותי, כמעט שובר שם את הטמפל בר, כמעט שברתי שם איזה כיסא מעצבים. ההזדמנות המדהימה הזאת עם הדיפלקשן שהגיע אליו, שנה שעברה הוא היה קובר את זה בוודאות.
שנה שעברה הוא קובר את זה בוודאות. שנה שעברה המשחק הזה היה נגמר 2-0.
יש לו איזה סוג של משקולת על הרגליים, לשבור את
זה. אני די בטוח ששנה שעברה המשחק לא נגמר 2-0, זה היה רחוק מזה. שוב, אנחנו מדברים על גודיסון, אנחנו מדברים על גודיסון פארק, 8 משחקים, זה כבר משחק שמיני שבתוכו רק פעמיים לא היה תיקו. זה משחקים קבועים של תיקו, אין מה לעשות. אני אגיד לך אבל מה הבעיה שלי יותר מזה. אתה אומר, אני חייב להצטרף לאנשים שבאים ואומרים את זה. אתה רץ לאליפות. יש גבול כמה אפשר להגיד? אפשר לנצח את האליפות רק עם ניצחונות או משחקים טובים מול כל הקבוצות הקטנות. אבל אתה רץ לאליפות, ואתה לא מצליח לנצח את... אתה מצליח לנצח את אברטון משחק מתוך השתיים, ורק באנפילד ורק בדקה 96. אתה מצליח לנצח את יונייטד באחד המשחקים אולי ספציפית הכי גרועים שלהם, שיום אחרי זה מוריניו מתפטר, מאמן הבא שמגיע, תיקו אפס. מנצ'סטר סיטי, היריבה הישירה שלך לאליפות,
זה הדבר הכי גרוע שעשינו.
הצלחת לעשות תיקו אחד והפסד. ואתה בא ואומר, זה המשחקים הכי חשובים, אנחנו מדברים פה על רוח, ו-You Never Walk Alone, ו-Enfield, ו-European Nights, והכל, ולא יודע מה, וקלופ, ווונדייק, וסלח, אבל אז, את המשחקים הכי גדולים שלך, שאתה בא ואומר, אתה משאיר את החותם, אתה יודע, סוג של כזה, גם This is Sparta, This is My Yard, ליברפול לא מצליחה להוכיח, שהיא הביג דוג, שהיא הקבוצה ששולטת, על הליגה. זה כאילו זה מרגיש שאם ליברפול תנצח, למרות שכבר מה, 8 מחזורים ברצף עכשיו, יוביל את הליגה, 8 מחזורים ברצף, אפילו 11 נראה לי, הוביל את הליגה במקום הראשון, בפערים על מנצ'סטר סיטי בלפחות נקודה, זה ירגיש בסוף העונה, אם ליברפול תזכה, אם באופן היפותטי, שעשה את זה כמעט, שלא באמת הגיע לה.
אין דבר כזה לא באמת מגיע לה. אני מגיע למי שיש לו הכי הרבה נקודות בסוף. אני המגיע הזה, אני לא אוהב אותו, אני חייב לומר.
השאלה מה עדיף, העונה הזאת היא שניצחנו את כל השש גדולות וסיימנו רביעי בקושי, או עונה שאתה מדשדש נגד הגדולות ולוקח אליפות?
אני לא יודע כמה אתה מדשדש נגד הגדולות, אתה בכל אופן יש לך שם איזה 55% הצלחה. זאת אומרת, יש 3 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו. והפסד אחד לסיטי.
בסדר, שזה ההפסד גם היחיד שלך עונה, ואתה עדיין מקום שני. כלומר, בסופו של דבר לא סופרים את נגד מי ניצחת ונגד מי עשית
אני
תיקו.
אני מסכים.
בסופו של דבר סופרים את הנקודות בסוף המחזור ה-38. ששם אתה צריך להיות עם מסך הנקודות הכי גבוה.
אני אגיד
לך... ולכן אני אומר, תן לי לדשדש נגד הגדולות, או 55%, זה באמת לא משנה. זה ויכוח שהוא שרק. תן לי בסוף... תן לי בסוף להיות אלוף, נו, מחיית, תן לי, תן לנו, תן לנו איזה תחושה.
אנחנו פה מנסים לקחת אליפות פעם ראשונה אחרי 29 שנה. אם מישהו מצפה שהאליפות הזאת תבוא בסדרה של 5-0, הוא סיפר לעצמו סיפור לא הגיוני.
או בפער של 20 נקודות, כמו סיטי שנה שעברה.
בתור התחלה, אגב, אתה יודע, סיטי שנה שעברה סיימו 100 נקודות, השנה כאן... לא, 100. נקודות 100.
כן. וכנראה סיימו,
וכנראה תסיים עם ה-93, 95 נקודות של היום, זה הגיוני. אנחנו עונה שעברה, סיימנו 76-75 נקודות, להקפיץ, אתה יודע, להקפיץ, העונה הראשונה של קלופ הייתה 60 נקודות, קפצנו לו 16 נקודות בעונה השנייה, זה וואחד קפיצה סבבה. קפיצה של 16 נקודות, מ-76 ל-92, זה הרבה יותר קשה. אנחנו עושים את זה השנה. זאת אומרת, אנחנו כרגע על 70, נשארו לנו 9 מחזורים. בשביל להגיע ל-90 נקודות, זה עוד 20 נקודות, זה 7 ניצחונות. אנחנו נגיע 7 ניצחונות מתוך 9, אני מאמין שנצליח לעשות את זה. אנחנו נגיע ל-90 נקודות. זה בתור התחלה, תמיד הבטיח חליפות בפרמייר ליג. אנחנו הקבוצה שבונה את עצמה, זאת אומרת, שנה שעברה היינו קבוצה 76 נקודות, השנה 91. סיטי הייתה קבוצה של 100 נקודות. אין פה, זה קצת לא מוסבר לי הקטע הזה. זאת אומרת, כולנו מתלוינים שאנחנו, מתלוינים שהסגל שלנו פחות, הוא פחות טוב. לסיטי, לא נדבר איך המשאבים שלהם הגיעו. בסדר? שזה על גבול הלא חוקי, זה בטח לא ספורטיבי. אבל זאת אומרת, הם קבוצה שיש לה את אחד משני המאמנים הכי טובים בעולם. יש לה את הסגל הכי טוב שנראה בליגה האנגלית אי פעם. ואנחנו מתמודדים איתו, מסתכלים להם לבן שבעיניים, ולדעתי אנחנו מתמודדים איתו. להם היה את דצמבר חודש קשה, אני בדצמבר הסתובבתי רק מבסוט מהקצב של ליברפול, פתאום מצאנו את עצמנו 7 נקודות יתרון. ינואר פברואר נמוך יותר. שוב, אנחנו התקדמנו, אנחנו נתקדם העונה 14 נקודות. אנחנו נגיע ל-90 נקודות. ווואלה, 29 שנה בלי אליפות, זה לא בא ב-5-0.
סיטי תפסיד נקודות?
לא יודע.
סיטי, אגב, בוודאות.
כי?
כי תפסיד נקודות. מה זאת אומרת?
אנחנו לא נוכל להגיד באיזה משחק זה יהיה.
אני לא אגיד לך באיזה משחק יהיה. בוא נגיד שתארח אותי פה בסוף המחזור, ואם יהיה להם עכשיו 9-9.
בסוף העונה.
בסוף העונה, אם יהיה להם מעכשיו 9-9 בליגה, אני אוכל...
27 מתוך 27 נקודות?
אני אוכל את הכובע.
אגב,
אפשר... אני לא אומר שאנחנו ניקח אליפות, דרך אגב, אני מאחל לכך בכל ליבי ובכל מאודי, וחולם על כך בלילות הרבה מאוד שנים, שאנחנו ניקח אליפות. אני לא יודע, אני משער שגם אנחנו נאבד נקודות איפשהו בדרך, אבל אני חושב שסיטי יאבדו נקודות, ואני מאוד מקווה שהם יאבדו יותר נקודות ממה שאנחנו נאבד.
האמת היא, לדעתי זה תלוי הרבה בליגת אלפות. בתור התחלה, לסיטי יש משחק חסר, הולך להיות משחק חסר, בגלל שהיא משתתפת ברבע גמר הגביע, היא משלימה אותו ב-24 לאפריל, היא תנצח את סוואנסי, אני לא מצליח להבין איך הגרלה של, הגרלה של סיטי השנה זה...
לא, זה רמה אחרת. זה כאילו יונייטד שנים קודמות, זה ריאל מדריד בליגת האלופות.
מישהו אמר
כדורים חמים. כן. לא, תשמעו, אנחנו מדברים על כמה קשה לקחת אליפות אחרי 29 שנה, ועוד מוסיפים לנו את זה, מוסיפים לנו את הקבוצה באמת אחת הטובות. אז גם נותנים להם הגרלות קלות. מה שכן הסוואנסי הזה יעשה...
הגרלות קלות זה מעולה.
כן, 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 שיתקדמו כמה שיותר.
עד הפסד מגעיל בגמר בדקה 90, לא משנה למי.
מצידי, תנו לי אליפות, תנו להם טראבל, כמו שהיה לנו ב-2001.
תן להם גביע, גביע ליגה, תן להם ליגה, תן להם אליפות, תן לי אליפות. תן לי לספר לנכדים שלי שראיתי אליפות שלי.
אז גם כן, בעזרת הפעם הכדורים החמים ידאגו להם את מנצ'סטר יונייטד בחצי הגמר. זה יגרום להם שאנחנו נהיה באיזושהי סיטואציה שאנחנו נהיה שני משחקים עודפים. זה אומר שהם יצטרכו לשחק בחודשיים האחרונים, שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, כל הזמן. ולנו רק ליגת האלופות תפריע.
או שלא.
או שלא.
תלוי בבייר.
כן. בינתיים. אני מקווה, האמת היא, מה שנקרא, בשביל העתיד הכלכלי של ה... של הקבוצה, את ביירן אני רוצה לעבור, אבל לכאורה שם אני רוצה לעצור. זה לא באמת, אני רוצה שהם ינצחו את... מתחיל שיקרו דאבל של ליגה של אלופות וליגת האלופות, אבל אין שאלה איפה מה אני מעדיף. וזה האלופות. עכשיו, יותר מזה, המשחקים שלנו יותר קלים. עוד פעם, זה שיטי. שני המשחקים הקשים היחידים שנשארו לה זה טוטנהאם בבית ויונייטד בחוץ. כל השאר זה משחקים שאתה מסתכל עליהם ובא לך לבכות, כי אתה יודע מה סיטי הולכת לעשות שמה. אבל בעיקרון, אנחנו משחקים נגד חמש האחרונות.
אני מזכיר לך שסיטי הפסידה לפלאס בבית.
אנחנו את המשחקי החוץ שלנו, נשארו רק ארבעה משחקי חוץ, זה חמש האחרונות.
דרך אגב, נשאר על עוד פלאס לדעתי, ולסטר, ועוד משחקים...
כן, פלאס ולסטר
שלה. יש משחקים קשים.
אבל כל השאר הפסיד, כל השאר היא ניצחה.
אני גם לא,
אני קשה לי נורא עם ההשוואות האלה, למי יש משחקים יותר קלים ויותר קשים, כי הכל נכתב על הנייר פה, נורא יפה שאנחנו כותבים.
לא, אתה יודע, זה...
אין, אולי למעט, אתה יודע, קבוצות שכבר איבדו עניין וירדו, אבל גם פולם שלכאורה הם קבוצה באמת ברמה, אתה רואה את המשחק שלהם ואת ההגנה השרורייתית שלהם, ואתה אומר, וואלה, אנחנו נגיע לשם, ופתאום הם תופסים לך איזה כן, יום מטורף, פתאום הם תופסים לך איזה יום מטורף, בדיוק, פתאום הם תופסים לך איזה יום מטורף, והם יכולים לנצח כל קבוצה בליגה הזאת יכולה לנצח כל קבוצה ביום נתון.
אנחנו פה באים ומתלוננים שהסגל של סיטי הוא קצת יותר טוב מהסגל שלנו, מהכיוון ההפוך, אנחנו פוגשים איזושהי מערכת משחקים יותר פשוטה, להם תהיה
מבחינת
מערכת...
מבחינת לוז, לא מבחינת... הקושי כן, של כן, הקבוצות, כן. יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה לקבוע קושי של קבוצות.
אני חושב שהדרספילד ופולהאם די סיימו את הסיפור שלהם, אנחנו שם אני דווקא מאוד מאוד ברור, גם נראה שקרדיף זאת שלחת להצטרף להם, אז ברנלי עכשיו כדאי שנצח אותם, ואז סאות'המפטון יהיה הרבה יותר קל. שוב, אנחנו שחקים נגד חמשת האחרונות. אז נכון, יש תמיד את ההילה של הליגה האנגלית, וזה הכי קשה לשחק נגד הקבוצות התחתונות, זה נכון. אבל גם הקבוצות האלה צריכות לקחת נקודות מתישהו. והן נמצאות שם סתם. אני בטוח שאם מסתכל סטטיסטי, אנחנו נראה שהן יותר מפסידות, בטח לקבוצות החזקות, בטח לקבוצות שיש להם על מה לשחק, ולנו יש על מה לשחק. עכשיו, אני גם לא בטוח שכאילו, מבחינת לחץ, הרבה פעמים מדברים, האם אנחנו נמצאים בלחץ, לא לחץ, אני לא בטוח שכאילו, לחץ על לקחת אליפות, אז נכון, לליברפול יש משקע בגלל 29 השנים הקודמות, אבל לחץ להבטיח שאתה מסיים מקום רביעי, וזה מה שקרה לנו גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, אולי לשחקנים זה פחות אומר משהו, אני בטוח שהנהלה וקלופ היו חושים לחוצים. אתה חייב את ליגת האלופות, זה המינימום שבמינימום שבמינימום, כדי לא להיפרד מהכסף הגדול.
אתה חייב גם קביעות בליגת האלופות, זה מה שלא היה לנו הרבה זמן. קביעות בליגת האלופות זה חשוב.
נכון, נכון, במידה מסוימת.
אבל עדיין, כשאתה מסתכל על הסגל של ליברפול, ואתה אומר, לקחת אליפות אחרי 29 שנה, ואתה רואה את זה שהשחקנים שלנו לא יודעים מה זה לקחת אליפות. כלומר, אתה מסתכל על הסגל ולמעט מילנר, אין לך שחקן שאתה אומר, זה השחקן ש... שיודע לבוא במאני טיים, שלקח אליפות, עזוב את כל הלחץ המטורף שיש בטח בעיר על השחקנים, ואת הלחץ שיש על השחקנים, ואת העילה הזאת לקחת אליפות אחרי 29 שנים, זה נורא נורא קשה. אתה רואה, אם דיברנו על סלח, לא סיימתי להגיד, שגם שנה שעברה, סביב השיא שלו, של לכבוש את ה-32 שערים, לקח לו 4 מחזורים. ועכשיו כבר מדברים איזה 4 מחזורים על השיא המטופש הזה, של להיות השחקן הכי מהיר עם 50 שערים בקבוצה, מאז שהוא הצטרף אליה. ואתה רואה, שכנראה זה משפיע עליו. אני לא יודע איך, ואתה מצפה משחקן ברמתו שהלחץ הזה לשבור שיאים, אבל אתה רואה את זה. אתה רואה את המשקולות האלה, הדמיוניות על הרגליים שלו, ואתה רואה, לא הולך לו. לא
גם
הולך
צריך
לו.
להכניס לפרופורציות, דיברנו על זה. סלח זה לא רונלדו או מסי, זה לא שחקן שהבאת אותו עם אליפויות, זה לא שחקן ששנים רץ וזוכה בתארים ומצליח, זה שחקן. שהתקדם, היה לו עונות טובות בפירונטינה וברומא, והוא עלה במכסת שערים והגיע לליברפול והגיע לגמר ליגת אלופות והיה טוב עונה שעברה ושבר איזה שיא וזכה שחקן השנה בפרמייר ליג, הכל טוב ויפה, אבל הוא עדיין לא הטופ 5 והוא עדיין
לא,
שחקן שיש לו, אבל... יש לו מקום להשתפר ויש לו מקום להתקדם, הוא עדיין לא מופשל והוא לא once is a wonder, כאילו הוא לא ה-once is a wonder הזה, כי זה שחקן שפשוט היה ממש טוב, הוא היה over ממה שהוא היה אמור להיות, זה פשוט הצליח יותר, אבל הוא ירד חזרה כביכול לאיכות הטובה, לא המדהימה, אלא לאיכות הטובה מאוד שכן יש לו, הוא עדיין עם כמות מאוד גבוהה של שערים, הוא הוסיף על זה בישולים שפחות היה לו עונה קודמת, משחקים עליו הרבה יותר, שומרים עליו העונה הרבה יותר.
גם איך השוערים, שומרים עליו יותר זה נכון, אני חושב שעדיין, אם תזכרו את הגול שהוא נתן מול טוטנהאם שנה שעברה, ואת הגול שהוא נתן העונה נגד נפולי, אז גם מול אברטון היה לו קטע כזה שהוא פתאום פרפר שם את השני שחקנים ששומרים עליו, אז נכון אין לו ימין, זה קצת בעיה, אבל...
קצת.
אין ימין או שמאל, נגמר.
נכון. יש רק ליברפול לפני הכל, אבל עדיין גם את השער מול טוטנהאם ומול אברטון הוא צריך לפרפר, הוא צריך להגיע למצב של ביתה, הוא צריך להביא את הביתה הזאת עם הרגל שמאל שלו והוא צריך לכבוש. עכשיו זה מסוג דברים שאתה לא יכול לעצור, מה שכן אני הולך להגיד לו לסלח, וזה קצת מוזר, כאילו זה גם לא יותר מדי משנה, הוא לא 9 קלאסי, הוא לא החלוץ בשפיץ, אני חושב שלרונלדו זה לא הפריע אף פעם, ובהקשר הזה אני חושב שכאילו עד השישה משחקים האחרונים זה מה שאנחנו אומרים לצפות מסלח כל עונה. אני שוב אומר, הוא מגיע למקומות הנכונים בשביל להחתיא את הזדמנות שלו, בטח מול אברטון. אני תשמעו, עוד פעם, יש לנו 9 משחקים, אנחנו נעשה את זה,
מנה,
את שלנו נעשה.
מנה, יכול להיות שאנחנו תלויים בתקופה הזאת במנה כמו שהיינו סוג של תלויים בסלח תחילת העונה, כי אנחנו באים ואומרים מנה לא כובש בכמה? בשלושה משחקים שהוא לא כבש, שהיה 0-0? וכל השאר הוא באמת, הרגשת שכאילו הוא המפקיע שלך, הוא פותח לך את המשחק, הוא מנצח לך את המשחק, יכול להיות שפתאום ליברפול התקפית תלויה בשחקן קלאץ' הזה, וכשלא הולך לו אז פתאום סלח לא מופיע, פרמינו לא מופיע, אין שערים?
עובדתית זה נכון, לדעתי מנה נהנה מאוד מתשומת הלב על סלח.
תראה, פרמינו לא הופיע, היה לו קצת קשה להופיע ב-70 דקות הראשונות, כי הוא היה לספסל, הוא בעיקר היה עסוק בלהחזיק תינוקות ולהצטלם.
רץ לנסיעות. תקופת בחירות, בכל אופן.
כן, לגמרי.
תשמע, גם בברזיל היה, אתה יודע, כזה דברים מעניינים, אולי הוא היה מצליח.
כן, כן, לא, האמת היא שזה היה קטע בעיניי קצת לא, לא יודע, לא מתאים שאתה יושב על הספסל במשחק כזה, אבל נעבור הלאה. אנחנו לא תלויים בשחקן אחד, אבל אנחנו כן תלויים בשלישייה הקדמית שלנו. אנחנו תלויים לגמרי בשלישייה הקדמית שלנו. ואוריגי, עם כמה שהוא היה חמוד, עם כמה שהוא היה חמוד נגד ווטפורד,
הוא גילה שאברטון זה לא
אותו סיפור. שאברטון זה לא ווטפורד, והוא לא פותח. הוא לא פותח את המשחק לאחרים כמו שהוא, כמו שאתה מצפה מחלוץ שיעשה את זה. זהו, מצד שני, אנחנו לא כובשים, אבל אנחנו גם לא סופגים. אתה יודע, אפשר להסתכל על זה במבט הזה.
לא סופגים זה לא מילה גסה. כמה משחקים אנחנו כבר עם רשת נקייה?
חמישה רצוף.
זה לא משהו שראית בליברפול, ואנחנו, לא. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה העונה, מדברים על זה בפודקאסט, כולם מדברים על זה, יש ליברפול הגנה ברמה מאוד גבוהה, יש לנו את ונדייק, אבל עדיין זה כאילו, זה לא מחלחל, אנשים עדיין לא מצליחים להבין מה זה ליברפול, שלא סופגת, ולא רק באנפילד. הגנה יציבה, ממש.
העונה האחרונה של ברנדון רוג'רס, העונה הראשונה של קלופ, החצי השני בעונה הראשונה של, בעונה השנייה של קלופ, היה קטסטרופל, האמת היא גם שנה שעברה. אני זוכר שאת הקלישה הכי מטופשת שאמרתי בשנתיים, בשתי העונות הקודמות, היה של ליברפול נורא קשה לעלות, להבקיע את השער הראשון, ושאנחנו מקבלים שערים מטומטמים, ובגלל זה אנחנו לא מנצחים. זה קלישה מפגרת, כי זה, אם אתה לא מבקיע, ואם אתה ספק שערים מטומטמים, מן הסתם אתה לא תנצח. אבל זה היה מאוד ככה, ואני חושב שמה שוונדייק עשה, בטח וונדייק, אבל גם אליסון ככה סגר את הפלומבה הזאת יפה, תשמעו, יש לנו הגנה. אני כאילו, אני חייב לומר שכאילו, כשאני רואה משחקי כדורגל, אני כאילו, אני שר, אני מעודד, אני לא כך שם לב מה קורה שם, אני פתאום רואה שחקן של ליברטון רץ על ה... רץ, מה שנקרא, או שטרינט היה סוג במשימה התקפית ומישהו מנצל את החור, או ששחקן בתור מצליח לעבור את, את NDND.
אתה מקבל נורת עזרה התקף לב בדרך?
ואז פתאום אתה... ואז פתאום אני שומע את טעם אומרת לי, מה בדיוק אתה לחוץ, ונדייק? וכאילו, וואלה, ונדייק.
מעבר להגנה שהוא עושה, ונדייק, משהו מקרין על כל הסובבים אותו. כלומר, מטיפ מרשה לעצמו פתאום לעשות דריבל על המסי שם ב-80 מטר מהשאר, ולמסור לסלח את הכדור ההוא שהוא יחמיץ. ואתה אומר לעצמך, אם לא עוברן לידו, הבנם לא עובר את החצי מהפחד. כלומר, הוונדייק נותן לך תחושה, מעבר לזה שהוא עמלק בהגנה, ואתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו בכל מצב, הוא משרה לך רוגע. אתה אומר, וואלה, יש לנו את הקולוסוס הזה שעומד שם באמצע ומעוטט לספינות וכולם רואים אותו ולפעמים לא עוברים אותו מהפחד. כלומר, יודעים שאי אפשר לעבור אותו, שזה חומה פצורה.
כבר שנה שלמה, אף אחד לא עובר אותו בדריבל. אני חוזר על זה עוד פעם. שנה שלמה, 38 משחקי ליגה, 50 משחקים סך הכל, אף שחקן לא, כולל באירופה, אף שחקן לא עבר אותו בדריבל.
כאילו, אפילו בלמים בליגה הספרדית לא מצליחים להגיע לסיטואציה הזאת.
לא, שם ברור, כי אתה פעמיים בשנה פוגש את מסי, זה לא יקרה לך. אבל כאילו, זה מטורף הדבר הזה. עכשיו, פרוסנר כתב על זה באחד הפוסטים שלו, זה פשוט נכון. יש לך שלושת קשרים, הרבה פעמים שלושת הקשרים שלנו, לפחות שני קשרים שלנו הם גרזינים שנורא נורא קשה לעבור אותם, פביניו, אנדו. אחרי שעשית את זה, אתה צריך לראות את ונדייק מול הפרצוף שלך. אם איכשהו בטעות הצלחת שוונדייק לא יעצור אותך ופה ושמה, אז אתה פוגש את אליסון, שהוא כאילו השוער שבה כמה שנים, כמה עונות טובות, הוא בעל אחוז העצירות הכי גבוה. זה תענוג, זה מקרין רוגע, זה לא עבד בשני משחקים ספציפיים, שזה לסטר וווסטהאם, שעוד הובלנו. כאילו אני, כשאנחנו מובילים ומקבלים שער, זה מבחינתי פליאה מטורפת.
זה היה מכדורים חופשיים.
נכון.
מכדורים חופשיים,
חופשיים גם מלסטר. אבל גם העונה, העונה אנחנו בכדורים חופשיים מאוד מאוד טובים בהגנה שלהם. תור התחלה, 90% מהמצבים לא רלוונטי, כי זה נבדל.
כן,
שזה גם התקפת לב לא מוסברת.
אני, אבל אני רק רוצה רגע להיות פה פרקליטו של השטן רגע, ולקחת את הנתונים שאתה אמרת על זה ש... יש לנו שני גרזנים בהגנה, ואז פוגשים את ונדייק.
שני גרזנים בקישור.
שני גרזנים בקישור, סליחה. שוואלה, אנחנו לא מקבלים מספיק מהקישור שלנו. אני, בדיוק זה עלה לי עכשיו, הנקודה הזאת שאנחנו, גם במשחק הזה, אני מת על אנדו. באמת, אני מעריץ שרוף שלו, יש לי פוסטרים ואת כל הדיסקים שהוא הוציא בבית, יש לי חולצה שלו. הייתי עושה איתו ילד, אבל אם הוא לא יאיים על השאר, ואנחנו לא נקבל מהקישור שלנו עזרה, בפריצת הגנות ולא רק בהגנה, אז שאתה עולה עם פאביניו, ג'יני ואנדו נגד אברטון, וברור לי למה הוא עלה עם השלושה האלה, כי הוא רצה שלושה גרזנים, כי הוא ידע שאברטון יבוא לשחק חזק וקשוח ופיזי וכדורגל של פעם, אבל הנה עובדה, לא קיבלנו כלום התקפית מהקישור שלנו. כלומר שמילנר עלה, הייתה לו שם איזה ביתה דרדלה, ואז הפרשן אובייס אמר סוף סוף יש איום לליברפול מחוץ להרחבה, וואלה. כאילו, באמת, בעד שם איזה דרדלה מחוץ לרחבה, ואני אומר, אתה חייב לקבל יותר מהקישור שלך, היינו חייבים לקבל יותר מהקישור שלנו. אני מאוכזב, חבר'ה, אנחנו
אני,
מדברים
לא,
פה...
אני, האמת היא, זה ברור, אבל יש אצלנו, זה נובע מכמה דברים. קודם כל, סגנון, הסוג השחקנים שיש לך כרגע מהקישור, שחקנים התקפיים, יש לך רק את קייטה שזה רלוונטי, ושקירי, זה השניים שהם באמת התקפי, ג'יני יודע להיכנס לתוך הרחבה ולכבוש, פאביניו יודע לבשל, הנדו לדעתי יודע, סתם, כאילו, אבל השנה זה לא הולך לו, העונה זה לא הולך לו. מי שמחפה על הדבר הזה, זה בכלל המגינים, הם אלה שעושים קרוסים, הם אלה, אתה יודע, השחקנים שלנו, השלישייה הקדמית, אז יש
את... שהיו קרוסים רעים מאוד נגד אברטון.
נכון, נגד אברטון, זה לא היה עוד פעם.
טרנט פתאום, אתה יודע, נגד ווטפורד נותן לך הרמות של כל הרמה...
זה לפי הספר, זה כאילו מלמדים לפי מה שהוא עשה בווטפורד.
טיל מונחה, ופתאום הוא לא עובר שחקן. הוא לא עובר שחקן ראשון.
כי הוא שומע את הנשימות של המגן עליו, אתה ראית את זה, וזה השפיע. אני חושב ש...
דין היה מדהים. לוקדין היה מדהים.
היה צריך להתמודד עם סלח וטרנט.
או דיקנה, כמו שקראנו לו, היה מדהים.
עזר לו המספר 5 להם, זומה, עזר להם, עשה עבודה נהדרת. אני מניח שגם שניידרליין והקשר האחורי השני עזרו שם ו...
גיי.
כן, אנחנו פשוט לא שמנו לב לזה. בהקשר הזה, אז מי שעושה הגבעות אצלנו זה המגינים, והם עושים לא מעט, הם לא סתם יושבים על 14 בישולים ביחד, הם, כמות הקרוסים שהם נותנים במשחק היא מטורפת. זה אחד. אצלנו הקשרים שלנו תפקיד אחר. הקשרים שלנו זה לוודא שאין התקפות מפרצות. ואני שוב אומר, אני שומע את זה כל פעם, עולה איזה מישהו שאומר, למה לעזאזל לא בועטים? אני בטוח ב-100% שזה הנחיות של קלופ. ראיתי לו מזמן איזה פוסט, אונם של דסקל, אבל בכל אופן הביא מספרים ממקורות, העתיק מספרים ממקורות נורמליים. שאומרים,
לכאורה,
לא, שמראים בוודאות שככל שהקבוצות הן יותר טובות, הן ממעטות לבעוט מבחוץ, כי זה עושה שני דברים. אחד, סיכוי הצלחה לא טובים, בסדר, זה נורא נחמד לזכור שערים של ג'רארד, זה מה שאתה זוכר. אתה לא זוכר את 10 פעמים שהוא הכתיב, אתה לא זוכר...
או קרא את המפסע בביתות.
או אם זה שחקן נורמלי רגיל, את 20 פעמים שהוא הכתיב בשביל לכבוש שער אחד, זה דבר אחד. דבר שני, אם עושים לך אינטרספשן לביתה מרחוק, זה מאוד מהר מתפתח להתקפה מתפרצת.
כמו שהיה מילנר נגד אברטון, שהיה שם מתפרצת מיד אחרי הביתה
שלו.
מיד
אחרי הביתה שלו.
אבל אני שוב פעם אקח את הצד השני, ואני אגיד שביתות מרחוק גם מוציאים קצת את ההגנה החוצה. ואתה ראית את אברטון מצופפים את הנשמה שלהם בהרחבה, ווואלה, תוציא אותם קצת החוצה. תבעט מרחוק. תן להם להתמודד. לא נתת להם להתמודד. אמרת, הם באו בשיטה שלהם, בגרסה שלהם, ולא אתגרת אותם. לא אתגרת אותם, הם באו נחושים, חיות על המגרש, באמת, חיות, ראית נמרים מול חבורה של חטלטולים מפוחדים, וזה היה קשה לצפייה, זה מה שהיה קשה לצפייה, תאתגר אותם, תבעט להם מרחוק, תשנה משהו, תעשה משהו כדי שאברטון יצטרכו לחשוב, כי בפיזיות הם טובים, בוואלה בלחשוב, אני לא בטוח שהם היו טובים באותו...
נכון, אבל שוב פעם, אתה עכשיו צריך ללמוד עם הדבר הזה, אברטון באו עם קבוצת גרזנים, אצלנו אוריגי חזק, אבל זה לא יסתדר לו, סלח האמת היא תמיד מפתיע אותי כמה שהוא כן חזק, אבל זה לא זומה ולא בטח, זה גם לא ונדק מהכיוון ההפוך.
ולא קין גם, כן.
ולא קין, נכון, עוד אחד מה... אני לא יודע מאיפה הוא, כבר בלם שני שהם מייצרים ברציפות, היה סטונס, איבדו את סטונס,
מייצרים, הביאו את...
מה זה מייצרים?
מברלי. הוא היה מעולה גם בברלי, יונייטד רצו להביא אותו.
הוא של יונייטד, לא, כי הוא לא תוצר מחלקת הנוער שלי.
זה אני לא יודע.
בפוטבול מנג'ר שאני משחק, הוא תמיד מגיע איכשהו ליונייטד, אבל אתה יודע.
יונייטד רצו אותו, הוא היה בברלי, הוא עבר לאברטון, אבל נתן שם רמה גבוהה. אני לא יודע כמה הוא באמת. גם פה הוא נתן עונה לא רעה, צריך לזכור שהקישור שלהם חצי כוח, וההתקפה שלהם לא יעילה במיוחד, ואז מה שקורה הם באמת מביאים, מקבלים הרבה אש, אבל גם יש שם שחקנים שבאו בהשאלה, צריכים לחזור, אי אפשר לדעת, אבל בואו דברו איתי על, על ברנלי, בואו נתקדם, יום ראשון, 2:00 PM, שעה נחס, תמיד.
אפילו למורים.
עזבו נחס,
אפילו למורים.
שעה שאי אפשר פשוט לראות כדורגל.
רק אנשים בין עבודות נהנים מהשעה הזאת. בא לי טוב.
זה הזמן להתעורר.
עם ארוחת צהריים.
בין עבודות זה המובטל החדש, נכון?
ברלי מגיעה אלינו אחרי ששמונה משחקים רצופים בליגה, ללא הפסד, ואז שני משחקים מול ניוקאסל וקריסטל פלאס שהם מפסידים. זה כלל שם טקו מול מנצ'סטר יונייטד ומול סאות'המפטון ומול ווטפורד. ניצחון מול טוטנה, מול ברייטון. באמת שהייתה להם תקופה טובה, במיוחד מאז שהיטון התחיל להיות בשער ונתן תצוגות טובות, באמת שמר להם אפילו על כמה שערות, שערים נקיים, כאילו, בואו, ברנלי, חזרו באמת להגן כמו שצריך, אבל כמו שאמרנו, שני הפסדים לאחרונה, עוד משחק שאני משער שפשוט הוא לא יהיה, אבל איכשהו אני יכול להיות פה אופטימי ולהגיד שיהיה פה ה-2-0 ש... יחזיר לנו קצת, תעביר לנשימה לפני ביירן?
תראה, בואו, אתה לא צריך להיות גאון גדול כדי להגיד שבפורמה הנוכחית שלנו יש פה איזה 0-0 מתבקש כזה. אני מקווה שלא, אבל אתה יודע. אני חושב שלברנלי החזרה של איתון היא הייתה מדהימה, ואני לא יודע, פעם ג'ו הארט היה נחשב שוער טוב. אני לא יודע איפה זה נעלם לו בדרך, אבל אחוז הספיגות שלו היה מטורף, ואיתון ייצב את ההגנה שלהם.
הארט שמעת את היכולת שלו.
שמעת את היכולת שלו לגמרי. טרקובסקי ומי שם, גם במשחק הקודם, ככה די חנקו אותנו במחצית הראשונה, מחצית שנייה איכשהו הצלחנו להיפתח, למרות שעלינו שם בלי השלישייה הקדמית שלנו בכלל. היה הרכב טלאים כזה עם אוריגי וסטאריג' ומילנר ושקירי וקייטה ואנדו, ובכל זאת ניצחנו 3-1, אומנם...
אז אני אמשיך. קודם כל, הדבר החשוב פה זה לעצור מן הסתם את הסט פיסס שלהם, את המצבים הנייחים. אחד, זה בכלל לעשות עבירות מסביב לרחבה. ליברפול עשה את זה מאוד מאוד טוב, וכמעט ולא, כמעט ולא מצבים נייחים נגדנו. ואם כבר יהיה, אז זה, כי בהתקפה מתפרצת, אני לא חושש, לדעתי אנחנו עושה עבודה טובה בתור התחלה שלא לקבל התקפה מפרצות, ודבר שני, יש את ונדייק. זה בצד הזה, אז שוב פעם, כל עוד נעמור במצבים נייחים, אפשר דילו ברורים לגבי האפס, לגבי ההתקפה. זו פעם ראשונה, מהמשחק נגד סיטי בתחילת העונה, שבכל עמדה היה לנו את השחקן הטבעי, אמנם מטיפ במקום גומז, אבל חוץ מזה, זהו, נגמרו הפציעות. איך קלופ אמר באחת המסיבות האחרונות, אני חושש כי תמיד בשעה הזאת פתאום באים ואומרים לי שמישהו חולה. אבל עכשיו פרמינו חזר, היה טרנד חזר לא מזמן, היה קצת כמה שחקנים שעברו פציעות, אני חושב ששקיר אפילו גם כסבל מאיזה משהו, ג'יני סבל מאיזה מחלות לא ברורות. זהו, נגמר הסיפור הזה. הסגל שלנו עכשיו חזר להיות הסגל החזק. בכל עמדה ישחקו השחקנים הטובים. פירמינו משחק באמצע שוב פעם, בחמש דקות שהוא עוד, שאברטון עוד היו מופתעים, אנחנו ראינו מה ההבדל בין פירמינו לבין כל שחקן אחר בעמדה שלו.
שהוא לא היה עסוק בלהדביק תינוקות על הספסל.
שהוא לא היה עסוק. אז מהבחינה הזאת, זהו, אני חושב שכאילו, אני לא יכול, אני לא יודע מה יש שם, יש מצב שאנחנו נשים פה 1-0 בדקה 75 ונאכל את הלב כל המשחק, אבל שוב פעם, העונה הזאת לא הולכת להיות עונה קלה, פשוט באמת, באמת מה שחשוב בעונה הזאת, דרך כלל נשים כל משחק, אני מאוד מאוד בטוח שאנחנו נשים את המשחק הזה עם ניצחון.
יאללה, כפית עד הסוף כמו ברגיל, אין מה לעשות.
אין מה לעשות. ככה זה ליברפול. גם בגלל שאני לא, לצערי לא אצליח לראות את המשחק, למרות שאני מורה, אני עדיין עובד בשעות האלה. אז יאללה, שיהיה מגעיל ויהיה 1-0 מבחינתי.
אני אסבול בשביל כולכם. אגב, אני אישית זוכר את ברני כקבוצה שממש ממש מתעסקה עוד משחקים נגדה, אבל דעתי שבדיוק...
אני חושב שדברים קצת השתנו בשנה וחצי שנתיים האחרונות.
קודם כל, העונה הזאת, הם פתחו מאוד מאוד רע, אבל
הם חזרו לעצמם. המשיך העונה קודמת, כל הסיפור עם הארט, והגנה שלהם הייתה מאוד בעייתית. דרך אגב, גם המשחק האחרון שנגמר ב-3-1, למרות ההרכב שלנו, הייתה להם הגנה טובה, זאת אומרת, גם טרקובסקי נתן שם תצוגה מדהימה, ופשוט, אתה יודע, חצי שעה האחרונה התפוצצנו עליהם עם איזה 3 שערים, עדיין נתנו לנו שער, גם ברנס במשחקים האחרונים נותן שערים, באמת מפקיע 5 מתוך 6 משחקים האחרונים, נותן שערים 80, דקה 80 פלוס, אפשר לצפות לזה, לא לסמוך על איזה 1-0 נקי, כי זה לא ייגמר.
ברנס זה שם שאוהב להפקיע באנפילד,
לא, יש הבדל עצום, אני אם זוכר נכון, ברנלי זה קבוצת בית וקבוצת חוץ אחרת לגמרי, זה אמור להיות יונלום פרוטוקול, ועם קצת מזל, אז ה-1-0 יבוא מחצית ראשונה.
אני רוצה להזכיר שברנלי עצרו את הרצף, הם עצרו את הרצף של יונייטד,
נכון.
בטקו 2-2, בפוקס גדול של יונייטד בחוץ, שהם יישבו את ה-2-2, וזה היה בחוץ, באולטראפורד.
לא, זה היה באולטראפורד, כן.
באולטראפורד.
אני חושב שגם העונה שעברה הם עשו להם את זה. אם אני זוכר נכון, יש לברנלי איזה מו מול, מה שנקרא, אולד טראפורד מחייך אליהם.
בשנה שעברה גם הפסדת עליהם באחד המשחקים הכי מתסכלים עלי אדמות. אני לא חושב שהיה משחק...
כן, אבל זה בבית, זה לא היה בבית. נכון. המשחק שיסר.
לא, לא.
היה שם גם את נס קלאבן, אם אני זוכר, זה היה נגד ברנלי, שדקה 90 עשו לנו 1-1, קלאבן הביא דקה 94. זה משחק שננצח. אני לא, באמת קשה לי לראות תסריט אחר. לא הולך עכשיו לנסות להגיד לכם זה 1-0 בקפיטו, 1-0 מחצית ראשונה, ואז הכל יתפוצץ.
2-0 בקפיטו, 3-0 בקפיטו.
כן, כן. תשמעו, אתה יודע, עד אוקטובר, נובמבר לא שיחקנו הכי מושלם, ופתאום המשחק קפיט נגד אברטון שם, שהוריגי שם שם את ה-1-0, שחרר משהו והבאנו את הדצמבר הכי טוב בהיסטוריה של הליגה, בהיסטוריה של ליברפול. דעתי זה המשחק שחזינו אותנו חזרה. ונראה כמה, אופה, אנחנו מדברים על תקופה רעה, 2 נקודות למשחק. זה כאילו, זה לא באמת תקופה, כאילו, זה לצערנו, כשעומד מולך הדבר הזה שנקרא סיטי, אז 2 נקודות למשחק מן הסתם זה לא מספיק לשום דבר. אבל אם זאת התקופה הרעה שלנו, ועכשיו עם ברנלי אנחנו נחזור לעצמנו ונביא 2.5 נקודות למשחק, וואלה.
3 ימים אחרי זה ביירן, דיברנו כבר לא מעט גם אחרי המשחק הקודם שהיה לנו, גם אתם הייתם פה ודיברנו על זה, ממש 3 ימים אחרי זה, הסגל, זאת אומרת, רוב השחקנים כנראה יצטרכו לשחק גם וגם, אנחנו כנראה נראה את טרנד גם וגם, אלא אם כן פתאום מילנר ישחק מגן כדי לתת לו מנוחה לקראת ביירן,
כן, אבל הוא יחליף אותו מול ביירן. זה כאילו, זה בדיוק השבוע, פתאום נותן, אין לך משחק אמצע שבוע, הסגל חזר לקשירות, יש לך את השבוע הזה להירגע, יש לך את השבוע להתאמן.
אנחנו הולכים לראות סגל ראשון מול ביירן?
לא יודע, אנחנו בטוח נראה נגד ברנלי. שזה אגב חדש, כי בפעמיים האחרונות שהיינו שקלופ היה באירופה, הוא תמיד העדיף את אירופה על הליגה, מן הסתם השנה זו הולך להיות סיפור אחר לגמרי. ברנלי יהיה את הרכב חזק, ביירן לא תלך ברירה אחרי את ה...
ברבירו?
הרכב חזק בשני המשחקים.
בשני המשחקים?
חסר לו שלא. לא, אני... זה המאני טיים. זה לא משחקים שאתה נותן לאף אחד לנוח, אלא אם כן יש איזו פציעה, או שאתה רואה במלווד שמישהו לא קשיר, זה לא משחק שאתה נותן לאף אחד לנוח. שינוחו במאי, בסוף מאי.
ראינו 2 סוגי משחקים של ליברפול האחרונה, משחקים שאנחנו באמת יותר מאחורה, משחקים שאנחנו, דווקא אברטון וווטפורד היו קצת יותר פתוחים, פחות החזקנו בכדור, באופן משמעותי ראינו את זה.
אברטון זה היה מתי שהם פתוחים.
ברנלי וביירן אנחנו הולכים לראות משחק יותר עם החזקת כדור, או משחק יותר פתוח.
לא, ברנלי תבוא לעשות אוטובוס, ביירן תבוא לנצח, היא חייבת. ביירן חייבת להפקיע.
היא חייבת להפקיע, היא יכולה לנצח גם בפנדלים בסוף הערכה, אבל כן, היא חייבת להפקיע.
גם אנחנו יכולים לנצח בפנדלים אחרי הערכה, אנחנו פשוט לא רוצים.
אבל אנחנו לא רוצים להגיע לפנדלים, אף קבוצה, גם ביירן לא רוצה להגיע לפנדלים, ולכן היא רוצה להפקיע.
גם צ'לסי לא רוצה להגיע לפנדלים, אבל הפעם היא לא משחקת.
כן, היא לא רוצה להגיע לפנדלים, והיא גם לא רוצה להחליף את השוער, מסתבר.
היא לא רוצה להגיע לסיטואציה, זה שצריך להחליט אופה מה לעשות.
אני דרך אגב מעלה את מיניולה, לא סתם.
מה, לביירן?
לא, לא, לפנדלים. ביירן, ברנלי יהיה קשה, ביירן יהיה קל.
כן?
קל, קל, כן.
קל.
קל.
טוב, אז עם זה אנחנו ממשיכים.
אנחנו, אני מאמין שנתפוצ...
אני חושב, הפוך, אם ברנלי זאת אומרת, כאילו, אם יבואו לפסור אוטובוס, אבל זה המשחק היותר קל, ביירן יהיה יותר לסגנון שלנו. עכשיו, מה שאתה אומר, קשה וקל, זה מה יותר מתאים לסגנון של ליברפול.
נכון.
ביירן הרבה יותר מתאימה לסגנון של ליברפול.
ביירן תשחק פתוח, אנחנו נתקוף שם, אנחנו...
ביירן יהיה כיף, ובכל מקרה, אגב, אתה יודע, זה סוג, זה, עוד פעם, זה, אתה משחק נגד ביירן, כל תוצאה אתה תהיה מבסוט, יותר פחות, אבל אני לפחות, אני בטוח יהיה מבסוט מכל תוצאה. ברנלי, יש רק תוצאה אחת שאני מבסוט ממנה, ויוכלו אותנו, בקפית.
חוגגים יום הולדת לדלגליש?
חוגגים יום הולדת לדלגליש.
וואו!
מזל טוב!
Happy birthday! Happy birthday! טוב, אז גיא, דבר אלינו.
איך רותם לא התחתן ביום הולדת של דלגליש?
ביסיון.
ממש.
יש מצב שלא מעט אנשים שמעו את הסיפור הזה, אבל כשאני הייתי ילד בן 7, למדתי בבית ספר בינלאומי ברומא, והייתי נוסע לבית הספר בהסעה. ובהסעה הזאת היה לנו איזשהו משחק קלפים, כמו מלחמה, רק עם שחקני כדורגל, וכל מה שאתה שם שחקן כדורגל, אתה צריך להגיד מה התכונה הכי טובה שלו.
סיפור הזה אפילו היה בפוד.
היה אפילו פה, היה כן, בפינה של פייזלי, אז הוא לא השתנה, אני פשוט זוכר את זה. כל פעם היה זה שהיה יושב לידי, בחור תיכוניסט, אני הייתי ביסודי, הוא היה אחראי עליי, כל פעם שהיה לו בכרטיס את דלגליש, הוא אומר דלגליש, וכל האוטובוס היה... דלגליש. וככה גם על איאן ראש, וככה גם על פול פייזלי. בי פאר, השחקן הבריטי הכי טוב בהיסטוריה. אתמול העליתי פוסט, אתם מוזמנים להשתמש שם בלינקים, יש שם לינק אחד ל...
מי שלא מכיר פוסט בחוג אוהדים של ליברפול, אתם מוזמנים לחפש בפייסבוק, קהילה, חוג אוהדים הרשמי של ליברפול בישראל, שם, גיא פרסם פוסט.
יש לינקים לסרטים ביוטיוב, אתם יכולים למצוא אותם בעצמם,
אבל אם אתם נכנסים כבר לפורום, אז תקראו את הפוסט של, של גיא, ולא לא חייבים לקרוא שם הכל. אחרי אברטון זה היה נראה כמו מתי הבחירות של מרץ אחרי פרסום תוצאות האמת. לא מקום ש...
לא, אני פשוט היה
לא תודה. לא מקום שכיף ונעים להיות פה. חלק קצת אופטימיים, אבל הרוב ככה הספידו אותנו, הספידו בטרם עת, וקצת שוכחים באמת שליגה זה ליגה, זה עונה של 38 מחזורים, ולא הפסדת את האליפות אתמול. יכול להיות שכן, אבל... לא הפסדת אותה אתמול, הפסדת את ההובלה שלך, טוב לי שאנחנו רודפים.
ואנחנו בחזרה לסיפור.
שימו לב, כנסו ללינקים, תחפשו שערים של דלגליש ביוטיוב, ותנסו לענות על שאלה אחת פשוטה, האם הוא ימני או שמאלי ברגליים. כי האמת, אני חושב שכאילו, אני, שאתם שומעים אותי אומר מסי הרבה פעמים, אני לא זוכר את מסי עושה בעיטות חופשיות עם רגל ימין, ודלגליש כן. זאת אומרת, הוא בא לביתות חופשיות, אם הכדור בצד ימין הוא בועט בשמאל, אם הכדור בצד שמאל הוא עושה ברגל ימין, הוא עושה דריבלים בימין, הוא עושה דריבלים בשמאל, הוא בועט בימין, הוא בועט בשמאל, ואתם לא יודעים באיזה רגל הוא נמצא. התכונה הכי בולטת שכולם דיברו עליו מן הסתם, הייתה התכונה ש... פשוט מהירות מחשבה מטורפת, הבן אדם היה תמיד 10 צעדים לפני כל מה שקורה בסביבה, הוא היה מגיב הכי מהר, הוא לא היה שחקן כל כך מהיר, הוא כן היה חזק, אי אפשר היה להפיל אותו, הוא היה מאוד מאוד טכני, כשהוא עבר מסלטיק לליברפול, זה היה שיא העברות בבריטניה של 440 אלף פאונד, ודבר מעניין על דגליש, הוא היה אוהד ריינג'רס. ככה אוהד ריינג'רס, אבל שיחק בסלטיק, פספס את להיות אריות לסבון, הוא הגיע בדיוק, הם זכו את אלפות אירופה, הוא הגיע עונה אחר כך, יצא לעונת השאלה באיזושהי קבוצה סקוטית, כל סלטיק יודע מה שקורה, ובמהלך שנות ה-70 היה אחראי לחמש אליפויות של סלטיקס ועוד 4 גביעים, 3 מהם נדמה לי היו דאבלים אפילו, ואז הוא הגיע לליברפול, הגיע אחרי שקווין קיגן עזב, כולם היו אוי ואבוי קווין קיגן עזב, ורק הסקוטים הבטיחו להם, חבר'ה תדעו לכם, הוא פי 2 הרבה יותר טוב מקווין קיגן, וככה באמת היה. אני לא זוכר בדיוק, 6 אליפויות בתור שחקן, 3 אליפויות אירופה, בתור מאמן שחקן, שזה גם כן היה חידוש רציני, הביא לנו דאבל. קין קני.
מדהים. ברבירו? פינת ברבירו? שעוברת לאט לאט להיות קבועה?
בכיף.
יאללה, תן לנו בראש.
בוא נדבר על ברנלי. למרות שהמשחק בבית, אי אפשר להתעלם מברנלי, מברנלי, אחת מהערים ה... הייתי אומר, הפחות יפות שיש לממלכה.
אנחנו ממש פונים לכל האוהדים שרוצים לנסוע לברנלי.
לברנלי,
ולראות
כן.
ולראות את המשחק. לברנלי.
לא. אז תלו את זה.
המשחק הוא באנפילד, אבל...
סליחה, צודק.
כמה עובדות על ברנלי אבל... בכל זאת.
אוקיי, קדימה.
כמה עובדות על ברנלי. יש שתי גרסאות למה קוראים לעיר ברנלי, ברנלי. עובדה אחת, עובדתית, שבברנלי המציאו את שריפת המחשפות. כלומר, המחשפה הראשונה שנשרפה בעולם הייתה בברנלי.
בורן, בייבי בורן.
השמועה אומרת שקראו לה לי, ולכן קראו לה לעיר ברנלי. הסברה השנייה שנשמעת לי קצת יותר גיוני זה שזורם בה נהר ברון. שדרך אגב, מי שלא יודע, נהר ברון הוא יותר כמו שלולית, הוא הנהר הכי קטן בבריטניה, וזהו.
ושם עוברות התקוות שלהם לזכות באליפות.
בדיוק. עוד דברים ככה על ברנלי. ברנלי זה שיר מאוד מאוד מפורסם, של משורר שקוראים לו ג'ון קופר קלארק, והשיר הולך, אני אגיד את זה באנגלית, I'm telling you this and I'm telling you firmly, you don't ever want to go to Burnley. זה השיר.
על זה המציאו את האשטג מיטו, אני לא רוצה להגיע לברנלי.
כן, בדיוק. אף אחד לא רוצה להגיע לברנלי, אבל בברנלי מוכרים את הכי הרבה בנדיקטין בכל אירופה, שתדעו, וזה עיר קטנה, אז הם צורכים שם הרבה מאוד בנדיקטין, שתדעו. יש להם את את הכמות צופים הכי גבוהה פר ראש בעיר. יש להם 9,000 אוהדים, למרות שיש רק 6,500 בעלי זכות הצבעה בעיר ברנלי. הם באים פשוט מהסביבה.
זה גם לסיטי יש בערך אותה כמות אוהדים.
כן, בערך אותה כמות אוהדים, אבל שם, אבל סיטי, מנצ'סטר היא עיר יותר גדולה. היא אחת מהקבוצות היחידות אחריו שזכתה בכל הדיוויזיות באנגליה, שתדעו, בכל
יש לה אליפות?
בכל הליגות הנמוכות. לא, בכל הליגות הנמוכות, בכל הדיוויזיות הנמוכות. זהו. כן, הם זכו ב-59-60, כתוב לי פה, יש לי פה עובדה, בפוטבול ליג, שקראו לה ככה ב-59-60, וזהו, הם זכו גם בגביע, גם בגביע, הם חביבים ברנלי סך הכל, אבל אני אצטט שוב פעם את ג'ון קופר קלארק, ויגיד, I'm telling you this and I'm telling you firmly, you don't ever want to go to Burnley. משחק, 2:00 PM, 12 שעון אנגליה, ושאלוהים יעזור לנו.
טוב, אז שיהיה לנו המון בהצלחה עם ברנלי ועם ביירן, ואנחנו מסיימים כאן להיום, יחסית מוקדם לפרקים האחרונים שלנו. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לכל מי שהזין. אנחנו מזמינים אתכם שוב להגיב ולשתף, ספרו לחברים, תעשו לייקים, אנחנו מזכירים לכם פודקאסט הכפית בפייסבוק, לחפש לעשות לייק, ועכשיו זה הזמן גם לעשות סאבסקרייב באפליקציה שאתם מקשיבים בה, ככה שבאמת כשהפרקים הבאים עולים ישר תקבלו את ההתראה, זה ישר יקפוץ לכם שתיכנסו אליה. פרק הבא אחרי המשחק מול ביירן מינכן בליגת אלופות, בטוח יהיה לנו על מה לדבר, לטוב או לרע, סופר משמעותי להמשך העונה. תודה רבה ברבירו.
תודה לך.
תודה רבה גיא.
תודה לכם.
נתראה בפרק הבא, ועד אז, לפטר.
יאללה.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.